הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם על רדיו כל חי 93 FM ו-92.8, יום רביעי קצת אחרי 10, ואנחנו שוב כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לאל איבר, עורכת ומפיקה למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, ואת הבוקר הזה של יום ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, אני רוצה לפתוח בקלאסיקה. כולכן ודאי מכירות את הסיפור העץ הנדיב. חלק מכן ודאי למדו אותו בבית הספר, אולי שמעו אותו אפילו בגן, חלק נתקלו בו בצורה כזאת או אחרת. אני חושבת שאפילו הקראתי אותו לפני כמה שנים כאן, באחד מימי ט"ו בשבט, והפעם האחרונה שנתקלתי בו היה דווקא בעיתון כתיפה. לפני כמעט שבוע, בעיתון כתיפה הביאה אותו רחלי נוסבוים, כשהיא לוקחת את הסיפור, את סיפור הילדים המקסים והתמים הזה, והיא רושמת מתוכו עצות נדיבות לנתינה הורית מושכלת. העץ הנדיב בעצם בגרסת האם המעניקה. בשיעור הראשון בנתינה לומדים שהנתינה מביאה לאושר. בשיעור ההורות הראשון לומדים שלהורים אין גיל, ושילד תמיד נשאר ילד, ושעשרה בנים אינם יכולים לתת לאב אחד כמו שנתן הוא לכל אחד מהם. כל ילד יודע שאין בעולם אהבה כאהבת הורים, ורחמים כרחמיהם, ונתינה כנתינתם. אבל רק מבוגר מרגיש את סוד החיים הזה, החזק מכל. העץ הנדיב הוא סיפור ידוע ומוכר על עץ ועל ילד. יש בו שורות קצרות ומילים פשוטות, ועץ שנותן ונותן, וילד שמקבל ומקבל. סיפור של סתם הוא, אין הוא מורה דרך ואין אנו צריכים לו, לא כדי ללמוד את תורת הנתינה ולא כדי ללמוד את תורת הקבלה. ואין אנו רואים בו אלא סיפור. אבל אולי, משום שאין בו אלא סיפור, ואין בסיפור אלא עץ וילד, הוא נותן לנו כדרך משל הזדמנות להתבונן מחדש. אז תקשיבו לזה, לעץ הנדיב. פעם אחת היה עץ. הוא אהב ילד קטן אחד. כל יום הילד היה בא ואוסף את העלים של העץ. עושה מהם כתרים ומשחק במלך היער. הוא היה מטפס על הגזע ומתנדנד לו על הענפים ואוכל תפוחי עץ. והם היו משחקים במחבואים. כשהילד היה מתעייף, הוא היה נרדם בצילו של העץ. הילד אהב את העץ מאוד מאוד. והעץ היה מאושר. אך הזמן חלף לו והילד הלך וגדל, ולעיתים קרובות העץ נשאר לבדו. ואז יום אחד הילד בא אל העץ והעץ אמר, בוא ילד, בוא תטפס על הגזע שלי, תתנדנד על הענפים ותאכל תפוחים ותשחק בצילי ותהיה מאושר. אני יותר מדי גדול בשביל לטפס ולשחק, אמר הילד. אני רוצה לקנות דברים ולעשות דברים. אני צריך קצת כסף. אתה יכול לתת לי קצת כסף? אני מצטער, אמר העץ, אבל אין לי כסף. יש לי רק עלים ותפוחים. קח את התפוחים שלי, ילד. תמכור אותם בעיר. כך יהיה לך כסף ותהיה מאושר. הילד טיפס על העץ, כתף ממנו את התפוחים ולקח אותם איתו, והעץ היה מאושר. אבל הילד הלך ולא חזר הרבה זמן, והעץ היה עצוב. ואז יום אחד הילד חזר, והעץ רעד מרוב שמחה ואמר, בוא ילד, בוא תטפס על הגזע שלי ותתנדנד על הענפים ותהיה מאושר. אני יותר מדי עסוק בשביל לטפס על עצים, אמר הילד, אני רוצה בית שיהיה לי חם. הוא אמר, אני רוצה משפחה, אני רוצה ילדים, ובשביל זה אני צריך בית. אתה יכול לתת לי בית? אין לי בית, אמר העץ, היער הוא ביתי, אבל אתה יכול לקצץ את הענפים שלי ולבנות בית, אז תהיה מאושר. הילד קיצץ לעץ את ענפיו ולקח אותם איתו לבנות את ביתו. והעץ היה מאושר, אבל הילד הלך ולא חזר הרבה זמן. וכשהוא חזר, העץ היה כל כך מאושר שבקושי הצליח לדבר. בוא ילד, הוא לחש, בוא תשחק. אני יותר מדי זקן ועצוב בשביל לשחק, אמר הילד. אני רוצה סירה שתיקח אותי הרחק הרחק מכאן. אתה יכול לתת לי סירה? קרוט את הגזע שלי ותעשה לך סירה, אמר העץ. כך תוכל להפליג למרחקים ותהיה מאושר. הילד קרט לעץ את הגזע ובנה לו סירה והפליג למרחקים. והעץ היה מאושר, אבל לא מאושר ממש. ואחרי הרבה זמן, הילד חזר שוב. אני מצטער, ילד, אמר העץ, אבל לא נשאר לי שום דבר לתת לך. הלוואי שיכולתי לתת לך משהו, אבל לא נשאר לי כלום. אני סתם גזע קרות, זקן. אני מצטער. אני לא צריך הרבה עכשיו, אמר הילד, רק מקום שקט, לשבת ולנוח. אני עייף מאוד. אם כך, אמר העץ, וזקף את עצמו כמה שרק הצליח. אם כך, גזע קרות זקן הוא כן טוב בשביל לשבת ולנוח. בוא ילד, שב לך ותנוח. והילד ישב, והעץ היה מאושר. אני לא אקריא לכם את כל מה שעשתה פה רחלי נוסבוים, והיא עשתה פה עבודה נהדרת, היא פשוט כתבה לכל קטע איזושהי גרסה כזאת לנתינה אורית מעניקה. אני רק אקריא את הקטע האחרון, כי יש בו גם ככה, יש לנו הרבה מה לקחת ממנו. על העניין הזה של אני מצטער, אמר העץ, הלוואי שיכולתי לתת לך משהו, אמר בצערו, אבל לא נשאר לי כלום. כולנו מצטערים כאשר אנו מגלים שאין ביכולתנו לעזור. פעמים רבות עומד הילד שלנו לבדו, הוא פגוע או נזוף, נכשל או מתוסכל, נבוך או מתחרט, ירא או כואב, ואין לנו במה למלא את ידיו הריקות. אנו דוממים מול הכאב החשוף, וחוסר האונים מעצים את הצער ונותן לו מימד משלו, מימד שהילד בעצמו אינו חש. ואז לפעמים מתברר פתאום שדווקא כן יש מה לעשות, שהבור לא עמוק כל כך והערפל לא כבד כל כך. ואוזלת היד מסתלקת בהנחת רווחה, הקלה מציפה אותנו. אבל הרבה עצים טובים אינם מניחים לה למלא את הלב, ובודקים על מה ולמה היא באה, מה הציק להם כל כך, הכאב הצורב או היעדר הרתיעה. ולפעמים הם מוצאים שהידיים הכבולות כאבו יותר מן הפצע, ולפעמים הם מוצאים שאם הם לא יכולים לעזור לילד שלהם, שוב לא ברור להם במה הם עצים. וזה בדיוק המקום להזכיר, כי כאשר הפקיד הבורא בידינו את הילד, הוא לא הבטיח שלעולם נוכל לתת לו הכל. כשהעץ זוכה לתת, הוא מאושר. אבל גם כאשר הוא נותן לילד, וגם כאשר אינו יכול לתת לו דבר, הוא יכול להעניק לו את הגדולה במתנות, ללמד אותו מי הוא זה שנותן הכל. ואין אדם נותן בלי שהוא נותן לו כוח לתת, ואין אדם מקבל בלי שהוא גוזר עליו לקבל. ואז, גם אם לא יישאר לעץ מאומה, לא תהיינה ידיו הכבולות כואבות כל כך, והאושר לא יהיה עוד תלוי בכוחן, וגם הילד יהיה מאושר. ואיך אומרת תמיד הגברת רחל לבולטון, אנחנו אחראים על המעשים, אבל התוצאות הן רק של הקדוש ברוך הוא. אתמול ביקרתי אצל קרובי משפחה שיש להם ילדה בת 5 מקסימה שיש לה תסמונת דאון, ממש ילדה מדהימה, כל כך מושקעת וכל כך ידידותית וחמה וחברותית, והסתכלתי עליה וחשבתי לעצמי שאיזה כיף לה שהיא נולדה לחיק משפחה כזאת שעוטפת ומכילה אותה בכל כך הרבה חום ואהבה. אז כן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הילד המסוים הזה עם היכולות המסוימות שלו, ואולי עם חוסר היכולות שלו, כי רק אנחנו, ידע הקדוש ברוך הוא, רק אנחנו מסוגלים לתת לו את מה שהוא באמת באמת צריך. כן, העץ הנדיב. ואני ביקשתי היום ממוטי להשמיע לנו את השיר אילן אילן של שווקי. אילן, אילן, במה אברך לך שכל נטיעות שיתאו ממך יהיו כמותך. וזה היה שיר המקסים של שווקי. היום בתוכניתנו, כמדי יום רביעי, אנחנו כמובן נפתח עם הרבנית ימים המזרחי, פרשת יתרו, ט"ו בשבט, וכל מה שקשור. בהמשך, אם דיברנו על ט"ו בשבט, ועל נטיעות, ועל העץ הנדיב, ועל עצים בכלל, אז ניתוח ציורי עצים. כן? ציירו לנו עץ, ונאמר לכם, מה האופי שלכם? מה זה אומר עליכם? תמר פינקלשטיין, גרפולוגית מוסמכת, מטעם האגודה לגרפולוגיה מדעית, מרצה, מעבירה קורסים בתחום. אנחנו גם שלחנו לה כמה עצים לניתוח, ובוא נשמע מה יהיה לה לומר, בהחלט מעניין. גיוס שגרירות לתחרות משלוחי המנות של כל חי, משהו שאפילו אני עדיין לא מכירה, אז יעל איבר תהיה כאן ותספר לי וגם לכם, מהי התחרות, מי הן השגרירות, איך משתתפים. יעל איבר מגישת התוכנית נכחות שבת, יחד עם השפת מירי זורגר. יעל, אז את תספרי לנו מה זה הולך להיות? לא אמרת לי כלום לפני, טוב, אז הנה גם אני מסוקרנת. ואם דיברנו על עצים ועל ציורים של עצים, אז יש גם נשירה, נשירה של עלים ולא רק. מה קורה? נשירה מהמשפחה. מה קורה כשאחד הילדים מתחתן ופתאום יש איזושהי התרחקות מהמשפחה? לפעמים זה בן הזוג שמחליט להרחיק, לפעמים זה הילד עצמו שרוצה לפתוח בחיים עצמאיים משלו. אנחנו ננסה לשמוע על הדברים האלה מיהודית פוגל, יועצת אישית, זוגית ומשפחתית. ויש גם לפעמים שמישהו זורע משפט אצל מישהו אחר, והמשפט הזה מצמיח, מצמיח אותו לגובה. אנחנו יודעים הרבה פעמים על תלמידות שהמורה החמיאה או שיבחה או אמרה מילה, והמילה הזאת, וואו, באמת הצמיחה את אותה תלמידה והביאה אותה רחוק כרחוק. אז אנחנו נשמע מריבי קוסובר, שהיא סגנית מנהל עזר מציון ירושלים. נשמע מנה גם על פועלו של ארגון עזר מציון וגם על משפט מסוים שיצמיח. ויש גם נוער נושר, כן, כולנו מכירים את התופעה הלא פשוטה הזאת, ואנחנו נרצה לשמוע מדוקטור מרים דיאן, שהיא פסיכולוגית ומנחת הורים, האם יש נקודות עזרה שיכולות לעזור להורים לראות לפני שהגענו ממש אל הנשירה, מנורות האדומות שנדלקות, ואיך ניתן לעשות משהו על מנת למנוע, אם בכלל אפשר למנוע את הנשירה הזאת. צמיחה וגם מתוך קושי. הרגעים הקשים ביותר בחיים שלנו יכולים לשמש בעבורנו גם מנוע לצמיחה. תהיה איתנו חני ויינרוט, שכולנו כבר מכירים אותה, מחברת הספר בארץ החיים. היא חולה במחלה כבר 4 שנים, ואנחנו נשמע ממנה על צמיחה מתוך קושי, מתוך אתגר כזה לא פשוט של מחלה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
שלום ובוקר טוב לרבנית ימים המזרחי.
בוקר אור.
ואנחנו פרשת יתרו, מתן תורה, השיא, הפסגה של עם ישראל. כן, וואו, חתיכת פרשה.
אמת, נכון, וראש השנה לאילנות. מספרים על הרבי מרוז'ין שהיה יושב ליד שולחן מלא פירות ושואל את תלמידיו, תגידו, אתם לא שומעים את השופר? לא שומעים שופר? והם שאלו אותו, מה הכוונה שופר? ראש השנה, ראש השנה לאילנות. השופר השבוע הוא כפול, גם השופר של ראש השנה לאילנות וגם השופר של מעמד הר סיני, כל השופר הולך וחזק. איזה שבוע מרגש. העצים מלמטה נפגשים בעצים מלמעלה. מה הכוונה? המהר"ל בספר שלו הנפלא תפארת ישראל כותב שהאדם והעץ דומים כל כך ושונים כל כך. כשם שהעץ צריך מיץ, מים, כדי למצות את עצמו ולהוציא מה שיש בו בגרעין, האדם צריך מצוות כדי להוציא את הגרעין שגלום בו לפועל. אין מים אלא תורה. בני אדם חייבים למצוץ, למצות מצווה כדי להגיע למיצוי עצמי. אבל מה ההבדל בין העץ לבין האדם? מסביר המהר"ל, עץ גדל מלמטה למעלה. אדם שורשיו למעלה והוא גדל כלפי מסה. המפגש הזה של עליונים ותחתונים זה בדיוק מתן תורה. במתן תורה הקדוש ברוך הוא יורד, כך כתוב במדרש, פורס את סמלתו על הר סיני ויורד אלינו. השבוע אנחנו רואים ממש את המפגש הזה. אנחנו מדברים על עצים שגדלים מלמטה ועץ שגדל מלמעלה, שזה האדם שמקבל מצוות, וצמרת נוגעת בצמרת, העץ מלמטה בעץ מלמעלה. איך קוראים לזה כשצמרת נוגעת בצמרת? קוראים לזה בעברית צמר מורת. וזה מה שקרה ליתרו. יתרו מצטמרר, וייחד יתרו, נעשה בשרו חידודים חידודים. מה הכוונה? הוא לא מאמין שיש דבר כזה מפגש בין עליונים לבין תחתונים. הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יורד מלמעלה למטה, שבמעמד הר סיני אלוקות פוגשת אנושות. ולמה הוא לא מצליח להאמין בזה? מפני שהוא בא מעולם של כמורה. הוא היה כומר לעבודה זרה, וכומר יודע שכשאתה קדוש אז אתה למעלה, וכשאתה לא קדוש אז אתה רק למטה ואתה גשמי. מה, יש דבר כזה מפגש עם אלוקים דרך אנשים, דרך אישה, דרך אכילה, דרך הנאות העולם הזה? זה עושה לו כזו צמרמורת. איך הוא מתרגש שאפשר לראות אלוקות בכל ברי? הוא הראשון שאומר בעולם את המילה ברוך. ברוך השם, יתרו אומר. מה זה ברוך? ברוך אומרים כשרואים עליונים פוגשים תחתונים. כשרואים את הפרי ומבינים שהפרי הזה הוא מהשם. ברוך זה להבריך, לחבר, כמו הברך שמחברת את העליון, את הירך, עם התחתון, עם השוק. המילה ברוך מראה שיש חיבור בין עליונים לבין תחתונים, שיש יחס בין השם לבריאה, או כמו שאומר את זה רב חיים מוולוז'ין, ברוך הוא התייחסות השם לעולמות. מה נשאר לי לשאול? למה אנחנו לא מתרגשים כמו יתרו? הרב וולבה זצ"ל היה כותב, איך אתם הולכים בשוק בארץ ישראל ועיניכם לא זולגות דמעות? איך אתם לא מצטמררים? איך אתם לא רואים את אלוקים בכל פרי של ארץ ישראל? הוא מתאר שהוא היה הולך בשוק ועיניו זולגות. מה היה לנו שאנחנו לא מסוגלים להתרגש? לכל פרשת מתן תורה קוראים על שם יתרו, גוי שהתגייר. למה? כי הוא התרגש. והדבר הראשון שצריך כדי לדעת לקבל תורה, אומר השפת אמת, זה לדעת להצטמרר, לדעת להתרגש, להבין שרואים כאן אלוקים. למה? למה התרגלנו למצוות? למה? למה התרגלנו ליופי הזה ולטוב הזה של השוק ושל הטבע? כי אנחנו דוסיות מהבית. כי אנחנו באות מבית של יראת שמיים, וקוראים לזה ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו. התרגלנו לאלוקים ולמצוות, ואנחנו עושים אותם ומסתכלים קצת להתקרב. מתי כבר תהי מתקרבת? מתי? מתי תהי כמו בעלות התשובה וכמו הגרים? הקדוש ברוך הוא רוצה שנתרגש כמו יתרו, שנתרגש כמו מישהו שמתקרב. אני כל הזמן אומרת שכל עולם הקירוב זה פיקציה, זה המצאה. זה המצאה של הקדוש ברוך הוא כדי לקרב אותנו הדתיות מהבית, בלי שנרגיש לא נעים. שכאילו נהיה עסוקות בלקרב רחוקות, וכשנראה את הקרבה שלהם, של הלא קרובות, את ההתרגשות שלהם, נתרגש גם אנחנו. רק הם מלמדים אותנו קרבת אלוקים והקרבה. כל כך הרבה פעמים אני מרצה באיזשהו סמינר למתקרבות, ומגיעה איזה חרדית מבית, והיא בדיוק באמצע לקרב איזה רחוקה שהיא מצאה לא יודעת איפה, והיא מביאה אותה, והיא דרך אגב גם מגיעה, והיא מקשיבה לשיעור שלי, ואז היא אומרת לי בסוף, אני חייבת להגיד לך משהו, ואני אומרת לה כן, מה? כאילו שאני יודעת שהיא בדיוק תגיד מה שאני יודעת שהיא תגיד. ואז היא אומרת, רציתי להגיד לך שאני מכירה את הדברים, אבל אפילו אני הצלחתי להתרגש מכמה נקודות ולהתחזק.
אז אני כבר מרשה...
זה תמיד מצחיק אותי.
אז אני מרשה לעצמי...
אנחנו כולנו באמת באמת בגדר קירוב רחוקים, וכל כך זקוקות להתרגשות של הרצאות החיזוק. אז מה המצווה של היום? המצווה של היום, כותב השם משמואל, המצווה של יום ט"ו בשבט, לתקן את הלב, שיתחיל ללבלב. כמו שהעצים היום מתחילים ללבלב ולפרוח ולהראות ריגוש, אנחנו חייבים היום להתרגש, מפני שזו קבלת תורה. להחזיק פרי של ארץ ישראל ולהצטמרר, להרגיש איך צמרת נוגעת בצמרת, כשאנחנו אומרים ברוך אתה השם. יהי רצון שנזכה להתקרב ולהתרגש מתורתו של הקדוש ברוך הוא.
תודה רבה לרבנית ימימה מזרחי.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית ענייני משפחתי. שלום ובוקר טוב לתמר פינקלשטיין, גרפולוגית מוסמכת.
בוקר טוב וט"ו בשבט שמח.
ט"ו בשבט שמח גם לך, ואם ט"ו בשבט, אז אין יותר מתאים מלדבר על עצים. אז את יודעת, את הגרפולוגיה אני חושבת שרובם כבר באמת הם מכירים, ניתוח של כתב היד, אבל מסתבר שגם כשמציירים עץ, כשאני או את או לא משנה מי מצייר עץ, אפשר לדעת על פי הציור הרבה מקווי האופי של אותו בן אדם שצייר. אני מניחה שגם ילדים שאולי עדיין כתב היד שלהם ככה עדיין לא בשל, אז זה מאפשר עוד הצצה אל תוך נבחי נשמתם. אז האם ניתן באמת בציור פשוט של עץ להכיר את האופי של הבן אדם?
בהחלט אפשר להכיר הרבה מאוד. כשאני נותנת לאנשים לעשות אבחון אצלי, אני תמיד נותנת להם לא רק כתב יד, אלא גם לצייר ציורים של עצים, ואפילו עוד כמה אבחונים גרפולוגיים שכולם מאוד 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 משלימים את התמונה. האמת היא שמבחן העץ זה באמת מבחן שעומד בפני עצמו, יש לו, זאת אומרת, מגלה הרבה מאוד בפני עצמו. אני אפילו נותנת לצייר עוד עץ או שני עצים, כי בעצם בכל עץ שאנחנו מציירים אנחנו מגלים עוד ועוד תכנים ורבדים פנימיים באישיות.
מעניין, זאת אומרת שגם כשאת מנתחת כתב יד, את מבקשת בנוסף גם לצייר עץ, כי הוא נותן לך משהו נוסף מעבר לכתב היד.
בהחלט, בהחלט. זה משלים תמונה. מעניין. גם אבחון בפני עצמו, אבל כמובן שכל דבר בפני עצמו מוסיף עוד אינפורמציה.
שמעתי שהיום אפילו יש מקומות רבים שלא סוגרים שידוך בלי לבחון את כתב היד, ויש רבנים שאפילו נותנים לזה והם בעד, הם אומרים יש מספיק קשיים גם ככה, אז בוא ננסה להקל לפחות את ההתחלה, שתהיה איזושהי התאמה, שיהיה ממה להתחיל.
נכון, נכון, זה בהחלט עוזר, זה בפרט בפרק ב' של ניסויים.
אנשים לא רוצים לחזור על טעויות.
כן, לא רוצים בדיוק.
כן.
אני לא חושבת שצריך בכל מקרה של שידוך ללכת ולרוץ לגרפולוג, ממש לא חושבת ככה, אבל זה בהחלט יכול לעזור במקרים של התלבטויות, או בכלל, בני זוג שאפילו התארסו ורוצים ביחד להכיר אחד את השני יותר לעומק, ולראות איפה הפערים ביניהם לעומת הנקודות המשותפות,
ואיך הם מוכנים לנסויים ויודעים,
כן, הם יודעים לקראת מה הם הולכים, ומה העבודה שנדרשת מהם לעשות ביחד. או לקראת סגירת שידוך כמובן.
כן. מעניין. כן. אז אנחנו באמת, כדי קצת לסבר את האוזן ולהבין, בואי נגלה למאזינים שביקשת ממני לשרבט לך שני עצים, ובטח אני הולכת לומר עכשיו משהו שכולם אומרות לך, תקשיבי, אני לא ציירת, אני לא יודעת לצייר, זה כולן אומרות, ובטח גם נורא נורא מיהרתי, ועשיתי את זה נורא מהר, אבל פתאום הייתה לי איזו מחשבה שנייה, שאם הייתי חושבת יותר מדי, אז אולי זה לא היה העץ האמיתי שאותו את היית רוצה לראות. אז באמת, לא הקדשתי יותר מדי מחשבה, נתתי כך לספונטניות לדבר, ואני גם מבקשת ממך דבר נוסף.
זה גם אולי משהו.
אוקיי, טוב. ואני רק אבקש דבר נוסף, כאילו, אל תגלי למאזינים שלי את כל התכונות, אני לא אגיד הגרועות, אני לא רוצה...
את לא צריכה להגיד לי, אוקיי. קודם כל...
את יודעת, המאזינים שלי חושבים שאני... אז בואי לא נספר להם שיש לי גם כמה תכונות שליליות. זה את תספרי לי אחר כך באוזן.
אני מוכרח לומר שבאמת הציורים שאנחנו בהחלט משדרים אישיות מאוד מאוד חיובית, ואנחנו באמת ניכנס לפרטים.
אוקיי.
טוב, אנחנו משוחחות היום בחג האילנות, שמאופיין בפריחת האילנות, אז הנה ציירת לנו כאן עץ שמותר בפרחים, שבעצם מסמל את הרצון שלך להיות באביב תמידי ובפריחה. פרחים שמצוירים בעץ מסמלים גם ייצוגיות ואופטימיות, הסתכלות על החיים במבט, במשקפיים ורודות, מה שנקרא. עכשיו, אם את או המאזינים אוהבים גם לשרבט פרחים בזמן השיחה בטלפון, אז בהחלט הדברים האלה גם מסמלים רגש ואהבת יופי ואסתטיקה וטיפוח, כן?
טוב, אני בינתיים מזדהה עם כל מילה.
מזדהה.
כן.
כן. עכשיו הוספת גמלים שמראים על אישיות מלאת חיים. עכשיו אני רק אתן ככה תיאור של שני הציורים שציירת. כן, יש פה עץ אחד שהוא מצויר עם צמרת מסולסלת, אבל בעצם הקו הוא לא רצוף, יש פתחים בקו של הצמרת שתוחמת את העץ. כן, פתחים פתחים. נכון. והעץ השני שציירת זה עץ ברוש, סגור, כן?
נכון.
אז זה מאוד יפה. אז קודם כל, המשותף בין שני הציורים, ששניהם עצים גדולים, שממוקמים בדף בצורה הרמונית ואסתטית, גודל יפה, מה שמראה על דימוי עצמי חיובי, ועל איזון והרמוניה באישיות שלך. עכשיו אם נדבר על השוני, אז זה מעניין, אז הצמרת המסולסלת הזאת שדיברנו עליה עם הפתחים, זה מעניין, בעצם הצמרת מסמלת את המגעים שלנו עם העולם החיצון, זאת אומרת הקו החיצוני, איך אנחנו עם החברה, אז יש פה דבר מאוד יפה, שאותם פתחים זה מסמל את הרצון והנכונות שלך לשמוע דעות של אנשים אחרים ולהביע פתיחות וסובלנות כלפיהם ומראה את הצד המוחצן באישות שלך. ולעומת זאת, את הברוש, שבדרך כלל מסמל אנשים מופנמים, מגלה את הרצון שלך גם לפרטיות, גם מה שמראה על הצד המופנם יותר באישיות, ושמירה על החיים הפרטיים, מה שאת לא מעוניינת לחשוף לנקרול, כן?
מעניין, יעל עכשיו הביאה לי ככה כדי להזכיר לי מה ציירתי, אז היא הביאה לי עכשיו באמת את שני הציורים שלי, ואני רואה בדיוק על מה את מדברת, באמת על העץ ההוא עם הפירות, שהמסגרת שלו יש בה רווחים, ועכשיו אני רואה שהרווחים ממש גדולים, זכרתי אותם יותר קטנים, ועכשיו אני גם רואה את עץ הברוש שציירתי, באמת, אז קל יותר עכשיו להבין בדיוק על מה את מדברת, אני עכשיו רואה את העצים מול העיניים.
כן, אז אנחנו רואים ככה איך שזה מראה לנו עוד צד באישיות, עוד תכנים שעולים, גם בציור של הצבוש ככה הוספת נוף מאחור, שמראה על רגישות ודמיון, בכלל הוספת גם ציפורים, זאת אומרת כל זה ביחד מראה גם על אהבת טבע, בהחלט התכנים רק הם חומרים יוצאים עוד ועוד ככל שאנחנו מציירים. כן.
טוב, מעניין, מעניין.
עכשיו, אני חייבת להתייחס גם לחתימה שלך.
אוקיי.
שכאן עשית חתימה על הדף של הציור, גם שלחת לי כתב יד, שדווקא הייתי מאוד שמחה להתייחס אליו גם קצת, כי מאוד יפה לראות את ההרמוניה בין כולם. החתימה שלך היא חתימה שכוללת, קודם כל היא כתובה בתנועה נמרצת, עם תוספת שרבוט שכולל שני לולאות כאורות שנראות כמו מעין משקפיים, דיברנו על המשקפיים הוורודות שיש לך, זה מסתדר יפה.
אוקיי.
זה יוצא מעין ספרה 8 רוחבית, דבר שמראה על התחברות בין אישית נמרצת, שמושתתת על רגשנות, אהבת הדיבור, על הצורך לראות אנשים, הליכה לעבר המשימה העתידית, זה רק מהשרבוט.
מעניין.
כן, זה מדהים מה שאפשר לראות. וביחס לכתב היד, אנחנו רואים כאן כתב אינטליגנטי, זורם וגמיש, מתקדם בזווית ימנית, תוך שמירה על קריאות וכיבוד כללים של כתיבה וגבולות, ששוב, זה מסמל אישיות נמרצת ושופעת התלהבות, בעלת מוטיבציה והולכת לקראת החברה, כן, אותה זווית ימנית והזרימה הזאת, זה הליכה לקראת החברה ו, וכל זה בתוך גבולות, יש שמירה על גבולות, שמירה על הכבוד של השני, אין פה פלישות בינותיות או בין שורות, כן, שרואים כאן את הכיבוד של, של כללי החברה והמוסר, כן?
טוב, אז מסתבר שאני די שפויה.
בהחלט, מה יותר מזה. ואם את רוצה לדבר קצת גם על...
נותרו לנו ככה ממש איזה שתי דקות, אז את יודעת...
כן.
מה שאת מחליטה תראי, זה מדהים, זה מדהים, כי אני מזדהה ואני מתחברת, ושוב, אני אתקשר אלייך אחר כך שתגידי לי גם את הדברים הפחות, תשמעי, באנו לעולם הזה לעשות עבודה, לתקן, לשפר, אז גם צריך לדעת מה הלאה, אבל זה בהחלט מרתק, ממש מרתק, רק מחתימה, מה את יודעת להגיד לי, אז זה באמת מאוד מעניין, מאוד מעניין.
בהחלט.
כן.
אז... אם את רוצה לדבר קצת על האינטליגנציה, אז גם מה שאפשר לראות גם בכתב.
אני נמצאת בתחום עיסוק שמתאים לי.
לאור מה שאמרנו, מה את חושבת?
תראי, אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, ואני מניחה שכשאתה אוהב את מה שאתה עושה, זה כנראה כי אתה במקום הנכון. שוב, גם בגלל שאני מאוד אוהבת אנשים, גם בגלל ש... לא יודעת, אני באמת בשנים האלה שאני כאן ברדיו, אני עושה משהו שאני אוהבת, ולכן אני גם עושה את זה עם כל הלב והנשמה. אז אני מניחה שאני... כן, אז אני מניחה שאולי כן, אז כנראה שאני כן נמצאת באמת, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא זיקה אותי, את לא תמיד הייתי במקומות האלה, אז אני יודעת להעריך ולומר תודה.
כן, והנה, רואים באמת את הכישורים, את המיכולות, כפי שמתגלמות בכתב, בתוך הסימנים הגרפולוגיים.
כן.
וזה הכל מסתדר מאוד יפה.
כן, טוב. ברוך השם, אני קצת מביך, את יודעת, בכל זאת, אבל אמרתי, אני מוכרחה לעשות את זה, כי אתה הרבה פעמים מדברים בכללים, ופתאום כשאת מורידה את זה לקרקע, וכשאת מתארת את הציור, ואת אומרת, אז זה מאוד מאוד מסבר את האוזן, את פתאום מבינה מה זה גרפולוגיה, מה זה ניתוח של ציורים, שזה באמת מדהים. תשמעי, אנחנו נשוחח עוד פעם, כי זה באמת מעניין, הייתי רוצה גם לדבר איתך על ציור הילדים, אבל אנחנו באמת נמצא את ההזדמנות לעשות את זה. אז קודם כל אני מודה לך מאוד על הדברים האלה, כי זה באמת היה ככה מביך ומרתק כאחד. כן. ואנחנו ודאי נשתמע באחת התוכניות הבאות. את תמר פינקלשטיין, גרפולוגית מוסמכת מטעם האגודה לגרפולוגיה מדעית, מרצה, מעבירה קורסים בתחום. אני מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה, וטו בשבט שמח.
טו בשבט שמח, תודה, תודה. שלום, יעל. רגע, נפתח לך את המיקרופון,
כן,
שלום יעל.
כן, כדי שאני גם אוכל להגיד. טוב, קודם כל, גם אני מחייכת כבר לשמה הדברים. לא ששמעתי הכל, כי הייתי עסוקה בעוד כמה דברים. רציתי להביא לך גם את הדפים.
את הדפים.
אבל מעניין אותי, תכף יהיה להיכנס לאתר שלנו, שאנחנו מקבלים את ההודעות ממאזינים לראות מה הן כותבות, מה זה... זה בטח יהיה מעניין. כן, וזה ידענו, וכאלה. אז טו בשבט שמח.
טו בשבט שמח, גם לך יעל, ואחר כך אני אשלח לתמר.
הספק לאכול כבר פירות יבשים?
האמת שאני כל השנה די מנשנשת לי פירות.
נכון, את בריאה כזאת.
לא, לא בריאה, זה פשוט טעים.
כן, זה נכון.
לא יודעת אם זה כל כך בריא.
כן, טוב, זה ניגע באייטמים אחרים, אבל אני רציתי כבר, את יודעת, אנחנו אמנם בטו בשבט, אבל עם העיניים קדימה, אל חג הפורים.
תדעת, 30 יום לפני החג דורשים בהלכות החג, זה בדיוק הזמן.
זה גם דורשים בהלכות החג, ואם תלכי בכל החנויות, אז תמיד את רואה את הקדם, את רואה את התחפושות כבר בכל המגזינים.
ואוזני
האמן מאתרים את כל המקומות. אז עכשיו אנחנו רוצים בעצם לצאת בתחרות חדשה, כל חי ושמרית יוצאים בתחרות חדשה. בעצם אנחנו מחפשים 16 שגרירות. מה המשמעות של שגרירות? אנחנו מחפשים נשים שאוהבות לאפות, ורוצות בעצם לאפות לנו משהו במשלוח המנות. זה לא חייב להיות אוזני האמן. משהו משמרים כמובן מיוחד, מקורי, זה חלק מהפרמטרים. אנחנו מחלקים לאותם נשים שרוצות להשתתף בתחרות, ערכה. בערכה יש כמובן שמרים ועוד דברים מאוד מיוחדים, סוכר, גבישים, מחית נוגעת, שם חותכנים מיוחדים, ערכה מאוד יפה וכדאית, מתור בעזרת אותם כמובן חומרים או חלקם, הם בעצם רוקחות את המנה. אנחנו נרצה כמובן שכל אחת גם בעצם תצלם לנו את המנה שלה, ותביא לנו את המתכון שלה. וגם, למה היא שגרירה? כי אנחנו מבקשים ממנה שתמסור את הבשורה לעוד שתי חברות, עוד שתי חברות שמשתתפות איתה בתחרות. עכשיו, הפרס הוא כמובן חופשה זוגית לסוף שבוע בבית מלון בירושלים. אז זה הפרס הגדול לאחת הזוכות. אני גם מנסה לדאוג לזה שגם אם מישהי שגרירה שולחת מישהי והחברה של הזוכה ולא היא, השגרירה גם תקבל איזשהו פרס.
יפה.
נכון?
איך משתתפים בכל התחרות?
רוצים גם להשתתף? זה לא מספיק שאני סיפרתי? לא, אבל מה, זה לא...
כן, השתתפות אוטומטית.
כן, השתתפות אוטומטית. מי שעכשיו מהרהרת בראשה, כן, אני רוצה...
אומרים, מחשבה יוצרת מציאות.
לגמרי.
בבקשה.
אבל כדי שתעשו גם מעשה, וכמובן, אני חייבת שהבנות והמאזינות שלנו ידעו שצריך לתעד בצילומים, זה חשוב מאוד מאוד לתהליך, ושליחת המתכון. אז רק מי שיודעת שיכולה באמת לבצע את זה, ושחושבת ככה כבר בראשה על איזה שתי חברות, יכולות להיות אחיות, בנות משפחה, זה בסדר לגמרי, שרוצות בעצם להיות השגרירות שלנו בכל חיים, משלוח המנות של פורים, אז אתם מוזמנות להתקשר. 1-952-92-93, זה הטלפון, כמובן, להשאיר הודעה בתיבת התוכנית של עניין משפחתי, זה מספר 12, וזה דרך אחת. דרך נוספת זה כמובן המייל שלי, שוודאי רבים מכירים אותו מכל תוכניות הגיוסים האחרות, אז זה יעל, Y-A-E-L, strudel93fm.co.il. אז כל הדרכים קשרות, אני מאמינה שגם בימים הקרובים ירוץ איזשהו פרומו באוויר.
אז רגע, כשהן מתקשרות ומספרות לך בדרך כזו או אחרת שהן רוצות להשתתף, באותו זמן את שולחת להן את אותה ערכה.
אנחנו נדאג לשליחת הערכה.
עוד לפני שהיא בעצם יצרה את המתכון, כי היא צריכה את הערכה כדי ממנה ליצור את המתכון.
נכון, נכון. הם מקבלים את הערכה לביתם, ובעצם חושבות על איזו מנה הזאת תהיה, מנת שמרים כמובן.
כמה נשים תוכלנה לקבל את הערכה הזאת?
16 שגרירות אנחנו מחפשים, שלמעשה תהיינה השגרירות שלנו שהם ייקחו עוד שתיים. זאת אומרת שלבסוף, באתר כל חי כמובן נלווה את זה, ונראה את המתכונים ואת הצילומים, יהיה לנו צילומים גם מחלק מהעבודה, וגם תמונות הגמר עם המתכון, הכל. זה כמובן יופיע באתר כל חי, אז אנחנו צפויים לקבל 48 מתכונים, 48 תמונות, שזה יפה. זה גדול, זה נחמד, כן. זה מכניס וואו. אותנו לאווירת הפורים, אנחנו כמובן בתכונית עניין משפחתי נלווה חלק מהמתמודדות, נשמע אותם, נשוח איתם, אז זה יהיה נחמד.
טוב, נשמע מרתק, נשמע
כן.
ככה...
כן, כיפי, כיפי
כן,
מאוד.
כן, כיף, לגמרי, לגמרי. טוב, ההשתתפות אסורה על חברי רדיו כל חי וזה?
אני אבדוק מה אני יכולה לעשות בשבילך.
תודה רבה ליעל איבר, עורכת מפיקה ומגישה את ניחוחות שבת וחג, ואחראית על כל הפרויקטים המדהימים האלה. תודה רבה למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אנחנו סיימנו שעה ראשונה של עניין משפחתי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד לאחר מכן שעה שנייה של עניין משפחתי, גם עם נושאים מאוד מעניינים. אז טוב, תישארו איתנו. יעל, גם את נשארת, נכון?
ברור.
ברור.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזאת תהיה איתנו ריבי קוסובר, סגנית מנהל עזר מציון מירושלים. אנחנו נשמע ממנה גם על פועלו של הארגון וגם על משפט אחד מסוים שיצמיח. דוקטור מרים הדען, מנחת הורים, האם יש נקודות עזרה שיכולות לעזור להורים לראות לפני שהנוער נושר מנורות אדומות שנדלקות לנו ואומרות, שימו לב, יש כאן בעיה. והאם בכלל ניתן לעשות משהו על מנת למנוע את הנשירה? אנחנו גם נדבר עם חני ויינרוט, מחברת הספר בארץ החיים. חני שמתמודדת עם אתגר גדול, יכולה במחלה כבר כמה שנים, והיא בהחלט צומחת מתוך הקושי. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב ליהודית פוגל, יועצת אישית, זוגית ומשפחתית.
בוקר טוב רחל, בוקר טוב, וחג ט"ו בשבט שמח אם אפשר לומר.
כן, בהחלט, ט"ו בשבט שמח.
שיהיו לכולנו פירות טובים.
נכון, בעזרת השם.
כן, זה היום לבקש את זה.
נכון, שכל נטיעות שיתאו ממך יהיו כמותך, שבהחלט נזכה לנטיעות טובים.
ואפילו יותר טובים מאיתנו.
נכון, בכל אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידו, אז כן, בהחלט, אנחנו רוצים לראות את הילדים שלנו משיגים אותנו. Okay. אז איתך אנחנו רצינו לדבר, אנחנו היום בעניין של עצים ונשירה והצמחה. אז אני רציתי לשוחח איתך על נושא שנקרא נשירה מהמשפחה. מה קורה כשאחד הילדים מתחתן ובן הזוג של הילד מחליט להרחיק את הילד מעורב? אני אומר לך עוד משהו, אני עדיין באיזושהי טראומה, אני לפני חודשיים ביקרתי באיזושהי מסגרת, היה לנו ביקור של כמה נשים, במעון לנשים מוכות מהמגזר הדתי והחרדי, עמותת בת מלך, היא זאת שמפעילה את ה... עכשיו, אחת השאלות, ושמענו שם סיפורים מאוד מאוד קשים, באמת, מאוד היה קשה. אבל אחת השאלות ששאלנו כולנו, כי הן סיפרו שם שבאמת זה קורה במשפחות הכי טובות, ולא, דעת, יש לנו מין נטייה לחשוב, זה לא קשור אלינו, זה בטח באיזה משפחות מצוקה, ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, ומסתבר שגם אנשים באמת ברמה גבוהה, ולא משנה אם זה ליטאים או חסידים או דתיים או דתיים לאומיים או חרדים או ספרדים או אשכנזים או אינטליגנטים יותר או פחות, זה יכול להגיע לכל מקום. ואז באמת, אמאות, אנחנו אמאות שאלנו, איך אנחנו יכולות לאתר, או באמת לדעת, כי ילדים לא ממהרים לספר, הם מתביישים, הם לא רוצים, אז באמת אחד הדברים שעלו שם זה כשהבן זוג מרחיק את הילד מהמשפחה.
כן.
וזה אחד הדברים המפחידים בעצם. ושוב, אני לא רוצה סתם לזרוע בהלה ופחד, לפעמים הזוג פשוט רוצה באמת לבנות את עצמו רחוק מהבית, מכל מיני סיבות דווקא טובות, כדי להיבנות ביחד, כדי... או אולי הייתה איזושהי בעייתיות בבית, במשפחה, והם רוצים להתרחק משם ולעשות משהו אחר. אז שוב, לא כדי לזרוע הרס, אבל כדי קצת, תעשי לנו סדר.
כן.
כן.
יש עניין של התנתקות, ויש עניין של היפרדות. ושני הדברים האלה שונים זה מזה, בצורה מאוד מאוד חדה. אם כי שניהם מדברים על סוג של...
ריחוק.
ריחוק, כן. אז התנתקות בשום פנים ואופן לא. היפרדות בהחלט. מכיוון שכשתינוק נולד, הרבה זמן הוא מרגיש, הוא בכלל לא מרגיש שהוא יחידה נפרדת מאימו. הרבה מאוד זמן הוא חושב שהוא יחידה בלתי נפרדת מאימו. כי אין חלק ממנה כמו יד או רגל. עובר זמן עד שנוצרת הנפרדות, שאמורה להתחזק, להתחזק, להתבסס, שתהיה מובחנות מלאה מי אני ואיפה מקומי ומי ההורים שלי. אבל התנתקות זה פתרון גרוע ביותר, ואני כל כך מודה לך שנתת לי את ההזדמנות לדבר כאן, כי הרבה מאוד פעמים בני זוג חושבים מה שיציל לנו את הנישואין זה פשוט לברוח מההורים ולהתנתק איתם. ולא יאומן כי יסופר, אבל עדיין הרבה מאוד נשים או אפילו גברים אומרים לבן הזוג, או אני...
או ההורים שלך, או שלך. ההורי,
או אמא שלך בדרך כלל. כן. וזו טעות חמורה ביותר. כי למה? הלא מה שאנחנו מבקשים זה בן זוג אוהב, שמח, ידידותי, כיפי, נותן, מעניק, שכיף להיות איתו. אבל אפשר להגיע לזה כשאנחנו מנתקים אותו ממה שהיה בחייו, המקום, הדמויות הכי מרכזיות בשבילו. אז נכון שכאשר מופיע בסצנה בן זוג או בת זוג, ההורים חייבים לרדת למקום השני באושר ובשמחה. כן. ובהודיה לקדוש ברוך הוא. עכשיו, לא תמיד הורים יודעים איך לעשות את זה, יודעים שצריך לעשות את זה. הם חושבים שתהליך ההיפרדות הוא כולו של הילדים, או שהם בכלל לא מודעים לתהליך כזה. ואני אומרת שלהורים יש חלק מאוד 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 מרכזי לעזור לילדים להיפרד מהם, לא להתנתק, אני מדגישה, אבל להיפרד מהם וליצור את היחידה האורגינלית שלהם, האותנטית שלהם, אבל לא ניתן לעשות את זה דרך התנתקות מההורים. עכשיו, אצל קהילת החוזרים בתשובה היקרה לליבי ביותר, שם יש צורך הרבה יותר אקוטי והרבה יותר מכריע עד איפה לבסס את הקשר הזה, כי לא תמיד הם רוצים שהילדים שלהם יראו את אורח החיים של ההורים, את אורח החיים של שאר האחים והחיות שאולי עדיין לא חזרו בתשובה. כאן זה מקום אחר, אבל אני חושבת שאת רוצה לדבר על זוג שלא בהכרח זאת התמונה שלהם, אלא כן, משום כל כן. מיני סכסוכים.
לא, יש באמת את המקומות הברורים האלה, כמו שאת אומרת, כן. חזרו בתשובה, ההורים עדיין מנהלים אורח חיים חילוני, לא רוצים שהילדים יראו, וגם שם אפשר תמיד להגיע להבנות, סיפרה לי פעמי שהילדים באים, אז היא סוגרת את הטלוויזיה, אז היא קונה רק כשר, אז היא הכשירה את המטבח. זאת אומרת, כשיש נכונות משני הצדדים, אז גם שם, אבל שוב, אפשר שם יותר להבין מה גורם לה, שוב, לא נגיד התנתקות, נגיד להיפרדות קצת יותר משמעותית.
נכון.
כן.
אבל אני מדברת על זוג שהאורח חיים הוא דומה למה שההורים חיים, אלא משום מה מהרגע הראשון היא לא אהבה אותי, מהרגע הראשון הם אמרו לה, אם תתחתני איתו זה רק על גופתנו, וגם המשפטים האלה הם כל כך שגויים. הרי ההורים אמורים להיות יותר שולטים בשכל, לא לדבר מהבטן, לא לדבר מהרגש. על גופתי, מה אתם מוצאים כבר אולטימטום? מה אתם יודעים מה יהיה? מה בררתם עד הסוף? ואני שוב מודה לך ולכל מי ששם נמצא על האפשרות להטריע כאן בפני הורים. הורים יקרים, אתם הטייסים של המטוס הזה. לכם אסור להתבלבל. לכם אסור לפעול מהבטן, מהרגש. אתם צריכים לנווט את המטוס הזה כל ימי חייכם. גם אם הילדים שלכם כבר בעצמם סבים וסבתות, עדיין כל העיניים נעוצות בכם. ובדרך שאתם תטיסו את המטוס הזה ותנחיתו אותו בשלום בצד השני, כך תראה המשפחה שלכם. אז מלכתחילה להיזהר ולהישמר מהוצאות של אולטימטומים. או מאמירה, הבן שלי, אני לא רואה בחורה שתתאים לו. את מכירה את הבן שלי? את מכירה את... אחר כך מגיעה כבר כן איזושהי קלה פוטנציאלית, והפוטנציאל הופך לממשות, היא אכן הקלה, אז מודדים אותה, אבל לא יום ולא שבוע ולא שנה ולא חודש. היא תחת איזה מין זכוכית מגדלת כל החיים. והיא גם פה ושם זוכה לשמוע שחמותה מדברת עם אחותה ואומרת, איפה היא ואיפה שמואל? והדברים האלה אכן מביאים לידי ניתוק. אבל, ילדים מצד שני חייבים לדעת שהנוכחות של ההורים בחיים שלהם בלתי ניתנת למחיקה. לא בחייהם ולא במותם. אי אפשר למחוק נוכחות של הורים בחיים שלנו. זה לא שאנחנו כבר לא צריכים את עזרתם, לא בבישול ולא בבייביסיטינג ובטח שלא בכסף. אנחנו כבר עצמאים בכל המובנים. עדיין הנוכחות של ההורים חשובה ועוצמתית ובלתי ניתנת למחיקה. גם כשאתם מודיעים זהו, ניתקנו, לא תראו אותנו, לא תראו את הילדים, לא נבוא לחתונות, לא תשמעו כלום, זה לא אפשרי. אתם כל הזמן סוחבים את זה בלב, סובלים, מתייסרים, מדברים עם ההורים בצורה וירטואלית כמובן, כל הזמן דשים בזה, לשים את זה, תוכנים את זה, זה הופך להיות משהו ענק, מאיים, כי לא ניתן לנתק קשר עם הורים אף פעם, וזה אני אומרת גם ליוצאים בשאלה שהזכרת מקודם.
Okay.
תדברי עם כל יוצא בשאלה מצוי, הוא יגיד לו שכאן הנקודה הכואבת, המדממת באופן קבוע והלא מתרפאת. הוא יכול להרחיק לקטמנדו ולתאילנד ולמקומות שכוחי אל, אני לא יודעת איפה, אבל הפנים של ההורים שלו ילוו אותו תמיד. וכמובן שכל זה במקורות, אנחנו יודעים שיוסף הצדיק, דקה או הרף עין או שנייה לפני שהוא עמד לבצע מעשה חמור מאוד, מה הציל אותו ברגע האחרון?
דמות יוקנו
האחרון,
של אביו.
דמות יוקנו של אביו. מה יגיד אבא שלי שישמע כזה דבר? וזה מלווה אותנו וילווה אותנו עד בקץ הימים, עד בוא המשיח.
כן.
אז אני אומרת ככה, אפשר לייסד כל מיני צורות של קשר. אז יש קשר יומיומי, שאם אני לא אראה יום אחד את אמא שלי, שהיא לא תראה אותי או את הילדים, ויש קשר יותר פורמלי, ויש קשר עוד יותר פורמלי, אבל אפס קשר זה אסון. ואם תרשי לי רק לומר משהו, אני טיפלתי באיזשהו תיק, שהיה אצל כל הרבנים, ובכל מיני אינסטנציות בחירות מאוד, בסוף הוא הגיע אליי. את יודעת מה עשה שם את הפעולה? האישה אמרה לי, כשמגיע החג וחול המועד, וכל היישוב שלנו מלא בסבים וסבתות, ולא שאין לנו, יש לנו. הם חיים וקיימים וגרים ברעננה, הם לא בעולם האמת או איפשהו. וכל היישוב מתמלא בסבים וסבתות, ורק הילדים שלי מסתובבים ככה כמו איזה מין ערער בערבה כזה, המשפט הזה עשה את הפעולה. כלומר, הם ראו אנטי שלהם, ואנחנו נראה לכם מה זה, זה פועל לשני הכיוונים. זה לא פועל רק לכיוון אחד. ברור שאת ההורים זה מצער, וממש אפשר לומר מוריד את סיבתם, אבל גם בילדים זה פוגע אנושות, והילדים צריכים לדעת את זה. אתם אמנם שולפים את הנשק הכי, את נשק יום הדין, אבל זה תמיד תמיד עובד לשני הכיוונים.
כן, וואו. הלוואי ונזכה לאחווה, אהבה, שלום ורעות בין כולם, אבל לפעמים באמת שומעים על מקרים כל כך קשים, שמכל מיני סיבות של קצת קנאה, ונתנו יותר לילד הזה ופחות לילד הזה, ומתנתקים, ושמעתי לפני כמה זמן על באמת מישהי שהרסה את הבת שלה ולא הזמינה את ההורים לחתונה. אני לא יכולתי לרגע, מישהי שאני מכירה, אני מכירה גם את ההורים, אני ימים שלמים לא יכולתי לרגע מזה, אמרתי, זה לא יכול להיות, זה לא אמיתי, זה לא יכול להיות.
אבל אם היית שואלת אותה, תגידי, את היית שמחה באירוסים של ביתך, מה הייתה אומרת?
אני חושבת שהייתה אומרת לי שכן, אבל אני לא בטוחה שזה היה, שזה היה באמת אמיתי מבפנים. היא משכנעת את עצמה שכן.
אני לא חושבת
משכנעת, אני שוחחתי איתה, אני שוחחתי איתה,
כן,
והיא אמרה לי שבשביל השקט הנפשי שלי, טוב לי כך שאני לא בקשר איתם. ואני מכירה את ההורים. כנראה, אולי באמת, את לפעמים עושים קצת טעויות, נותנים יותר לילד אחד, פחות לילד שני, זה לא משנה, אבל אני חושבת שהיא עשתה לעצמה איזשהו שכנוע כדי להצליח לישון עם זה בלילה. כן, כן, ברור לי.
אז אני כאן רוצה לומר פעם נוספת, הפתרון של ניתוק הוא פתרון גרוע.
כן, אני מסכימה לגמרי. אני מסכימה לגמרי.
יש היפרדות וכל מיני רמות של היפרדות, אבל התנתקות זה פתרון מאוד גרוע.
מאוד גרוע. טוב, אז באמת שנזכה לחיים טובים ושמחים, מאוחדים, מלוכדים ביחד. תודה רבה, יהודית פוגל, יועצת אישית, זוגית ומשפחתית, תודה רבה על הדברים האלה.
תודה רבה לך, רחל, ולהשתמע, שמחתי להיות כאן.
תודה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. שלום ובוקר טוב לריבי קוסטובר, סגנית מנהל עזר מציון ירושלים.
בוקר טוב.
בוקר אור ריבי. את יודעת לשאול אותך על מה זה ארגון עזר מציון, את יודעת, אני בטוחה שזה אפילו יצחיק כמה אנשים, כי מי לא מכיר את עזר מציון, מי לא נעזר פעם הוא או מישהו מהמשפחה או מהחברים בארגון הזה של עזר מציון. אבל בתור סגנית מנהל, בתור מי שיושבת שם יום יום ורואה את הפעילות מקרוב, ספרי לי מה זה עזר מציון עבורך בעיניים שלך.
האמת שלא חשבתי על השאלה הזו אף פעם, פעם ראשונה ששואלים אותי.
הנה ההזדמנות.
עזר מציון זה פשוט להושיט יד למי שצריך במה שצריך. אני לא יכולה לתאר לך את מגוון התחומים, זה פשוט בכל הדקה. כשהתקשרה אליי, ביקשה להעלות אותי לשידור, אמרתי לה, רגע, כי אישה חולה אונקולוגית הגיעה היום למשרד שלנו בעזר מציון, והכינה לכבוד ט"ו בשבט למתנדבות, דברים נחמדים, והיא רוצה שיסיעו אותה. את מבינה, חולה אונקולוגית. אי אפשר, כל דקה שתשאלי אותי, יש לי סיפורים. יש לנו בירושלים רק מעל 2,000 מתנדבים, ובכל הארץ 14,000. כמויות ומספרים שבכלל אי אפשר להתחיל לתאר. אבל באמת הרעיון הוא, אני פעם גם חשבתי למה הארגון נקרא עזר מציון ולא עזר לציון. כי באמת, מה זה המהות שלנו? המהות שלנו זה את ואת, וכל אחת מהמתנדבות, עזר מציון, הוא בא מתוך ציון, ובאמת כל אחת מוצאת מקום להתנדב. יש לי לידי במקרה, כי אתמול היה לנו ערב מרגש לעובדות ולמתנדבות של המחירה הסינית שלנו שמסתיימת, ודיברתי שם, אז קצת מספרים שאספתי, תנו לך מושג, תנו לכם, לכולן, דוגמה, 61,000 פניות למרכז לייעוץ והכוונה רפואיים בשנה, 73,053 נסיעות באמבולנסים וברכבי מתנדבים, הכל בשנה. 80,000 השלות ציוד רפואי ושיקומי.
זה מספרים שקשה.
720,000 מספר הרשומים במאגר הלאומי, מהם 1,330 השתלות מצילות חיים. כל השתלה מהשתלה הזאת הצילה חיים. הרבה מהמאזינות בטח מבשלות, תורמות, עוגות, אוכל. 650,000 ארוחות מחולקות בשנה. זה רק חלק. אז זה עזר מציון, לכל אחד מוצא מקום.
כן, וואו, מדהים. מה סדר יום שלך, או שאת בעצם לא יכולה לדעת מה יהיה? זאת אומרת, את מגיעה ונשאבת למה שקורה. את לא יכולה לדעת מראש מה יהיה.
אני ממש לא ידעתי שהרעיון איתי אישית.
לא, לא, זה עכשיו, זה כבר סקרנות.
יש סדר יום קבוע ויש דברים. לפעמים אני אומרת שאני כמו בחדר מיון. יש לי תוכנית כשאני מגיעה, אבל פתאום יש מקרים, ויש לנו, ואני כלום, יש לנו צוות ומתנדבות, והצוות שלנו, חלק מהצוות זה גם מתנדבות. הצוות שלנו מדהים, זה משפחה, איזו מציון זה משפחה, באמת, מה, כל העובדים, מדובר בכל הארץ על אלפי עובדים.
אז האמת שאני...
איזו מציון, ה-DNA זה באמת של אחדות וערבות הדדית. של משפחה, איך הגדרנו את זה? משפחה מלוכדת, חדורת שליחות. וזה, כל מי שמגיע למקום הזה מתחבר. יש לנו היום קבוצות של מחוברים לחיים, שזה קבוצות שאונליין בפלאפון, מעכשיו לעכשיו התנדבויות, כמויות, ורק בירושלים יש לנו 6 קבוצות כאלה.
מדהים.
אחת של נשים ו5 של גברים שמעכשיו לעכשיו יוצאים ועם הרכב עושים שליחויות של דברים
מדהים. האמת שאני התקשרתי אלייך בעקבות איזשהו פרויקט שנעשה בעיתון פנינים האחרון של עיתון בקהילה, ושם בעצם הם הביאו רעיינו נשים שסיפרו על כל מיני משפטים שהצמיחו, ואני באמת לקחתי אותך, אני אקרא פה קטע קצר. בעזר מציון משתמשים כל הזמן במשפטים מחזקים ומצמיחים, בנוסף לעזרה הטכנית שאנו מגישים, אנו דואגים לצייד את הפונים אלינו במילים מנחמות ומרגיעות, לפעמים כאשר נבצר מאיתנו למרבה הצער לעזור בפועל, לדוגמה כשמישהו זקוק למכשיר מסוים והוא נמצא בדיוק בהשאלה, אנו משתדים לפחות להעניק מילה טובה. ואז פה את באמת מספרת על איזשהו מקרה שנצרב לך היטב בזיכרון, איזשהו משפט שאמרת לאישה שהייתה בהתמודדות לא פשוטה, אז תספרי לנו על זה.
כן, קודם כל באמת מגיעים אלינו סיפורים מאוד מאוד קשים, שאי אפשר להאמין, לפעמים גם כמה סיפורים, כמה ילדים מיוחדים, כמה חולים, ואי אפשר, אני פשוט, כשפוגשים את האנשים האלו ואת ההתמודדות שלהם, את יודעת, לראות אנשים שבעצם החיים, הם לא טובלים בהרבה דבש ושלווה ונחת, אלא באמת יש להם הרבה 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 כאב, הם מתמודדים, אי אפשר לתאר איך, ואנחנו מקבלים הרבה כוחות מהם. אבל לפעמים הם מגיעים באמת למצב מאוד מאוד קשה. והייתה לי מישהי שבכתה למה כל הזמן אני צריכה לבקש עזרה. כל הזמן אני צריכה שיעזרו לי. עכשיו מי שחולה קשה זה עזרה, זה עזר מציון עוטף אותה, זה להפיה, זה לשלוח מתנדבות לילדים, זה לשלוח אוכל לשבתות, יש מצבים, היו לנו מקרים, הגענו למשפחה שנודע לנו שאכלו בליל שבת, היו פותחים קופסת טונה ולחם, וזה מה שהם אכלו בליל שבת, והיום מתנדבות בירושלים מבשלות להם, זה לא המטבח שלנו, מתנדבות בבית שלהם מבשלות אוכל חם, מהקיריים, ומתנדבים אחרים מסיעים את זה ישר לגז של המשפחות. זאת אומרת, באמת החיבור הזה בין האנשים והמשפחות. והאישה הזו אמרה, אני כל הזמן אני רק צריכים לעשות לי ולעזור לי. כל כך קשה לי עם זה. אמרתי לה, תראי בעזרת השם, ואני מכירה הרבה כאלה, כי לצערנו גם בצד השני, אף אחד לא יודע מה יהיה, וברגע אדם הופך ממקבל לנותן, ואת תראי בעזרת השם שאת תבריא, ואת תחזרי לכוחות, ואת תהיה מהמתנדבות שלנו. והיום היא מבשלת למשפחות לשבת, וזה כל כך מרגש. והיא אמרה לי שהמשפט הזה שאמרתי לה, נתן לה המון כוח, זה מה שעלה בדעתי כשראינו, אבל זה לא רק אני, כל... יש לנו מישהי שמוכרת ציוד, שמשילה ציוד רפואי, או מוכרים במחיר עלות ציוד אישי לאנשים מבוגרים, וכשמישהו בא, רק אומרים לי, החיוך שלה, איך שעונים, הצורה שמגישים, זאת אומרת, לאנשים שכל כך כל כך קשה ביום-יום, וחוץ מהעזרה הפיזית, החיוך, המילה הטובה,
מדהים,
אני,
מדהים.
האמת שאני יכולה לפתוח בפלאפון שלי לראות איזה הודעה, ממש משהו טרי, שקיבלנו ממתנדב שלקח אוכל, יש לי שנייה לחפש.
כן, בואי ננסה.
זה רעיון לא מתוכנן.
כן, לך, אני יצא את הדברים הספונטניים.
אבל
אני
חושב שאני אראה, תראה סוף שבוע, זה לא ייגמר.
כן.
רק שנייה ממש סליחה.
אוקיי, אוקיי. אנחנו, למי שהצטרף.
רואה מאז הרבה הודעות, אם רק תראי, ילד מעלין ו... הנה, רק שנייה, זה צריך להיות פה.
למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו מחפשים הודעת, איזושהי הודעה כתובה של מתנדב במסגרת משפטים שמצמיחים, או מילים שנותנות כוח.
אני יכולה להגיד שהוא, המתנדב הזה, עכשיו אני מדברת על הצד השני, הייתי ביום שישי באמצע, את יודעת, ילדים נשואים היו צריכים לבוא, וכל רגע הודעה וטלפון. ולי לא הכוח, ואמרתי לו, אתה הצמחת אותי, אז גם אותנו, את כולנו אפשר להצמיח. הוא כתב כך, הגעתי לביתה של, הוא לקח אוכל למשפחה, הגעתי לביתה של משפחה והטלפון נותר ללא מענה. גם הכתובת לא הייתה ברורה דייה. לכאורה הבית האחרון ברחוב, רגע, טלפון הוא לא בדיוק, מסתיים במספר נמוך, טוב, הוא מסביר על הקשיים. הוא ניסה, הוא התקשר אליי, הוא לא מצא, קישרתי אותו למתנדב שלו... הוא מספר, על האוטו שלי, באוטו שלי בינתיים היה טפטופי רוטב דגים מעבילים בניחוח מזרחי נפלא. נקשתי ברגלי, הידיים היו תפוסות עם, עם התבניות, ובהיעדר מענה הנחתי חבילות על המפתן, ובזהירות ולאט פתחתי את דלת הבית. המראה שנגלה לעיניי שתל אותי, אני מקרא לך בדיוק הודעה
כן,
שלו.
כן.
ממש מולי יושבת אישה, לא צעירה, דרך אגב היא די צעירה,
רק הוא חשב כנראה, שהיא לא צעירה, כן,
מפופפת מכאב ומעיבות פנים, במבע שלא מותיר מקום לספק, היא נאכלת בייסורים מבפנים, העיניים אדומות והיא מופתעת כל כך מהחצוף שחדר לרשות הפרט כך לפתע. מגשי הידיים בידי הרגיעו אותה וניסיתי לנחמה. ניקיתי את שנשפך כמובן ואיבדתי התנצלות על ההתפרצות והתקלה שקרתה לי. והיא בדומיה מביטה במה שנערם על שיש המטבח. אמונה פירושו לראות את האור בלב שלך בזמן שכל מה שרואות עיניך זה חושך. ניסיתי לשכנעה ובה צחוק עלתה על פניה בשמחה.
וואו.
כשחזרתי לרכבי והרחתי את רוטב הדגים, הבטחתי לעצמי לא לנקותו. זו משנת החסד עזר מציון.
אוי, וואו.
דוגמה אחת.
וואו,
באמת
וואו.
אחת מרבים, אי, אבל
צמרמורת.
הנה, באמת זו אישה חולה אונקולוגית, אימא לילדים קטנים, שפשוט התייסרה, לא יכלה לבשל שבת, והנה, האוכל הגיע אליה משתי נשים, לא יודעות, אף אחד לא יודע מי למי.
וואו, ממש מצמרר, ממש מצמרר. אז הנה, מעשים מצמיחים, מילים הם מצמיחות. בהחלט, וואו.
ונשמח כל מי שרוצה להצטרף אלינו, באמת.
כן, כי איך אומרים, אף פעם אין יותר מדי.
לא,
תמיד, תמיד
כמה שיש חסרים.
תמיד צריך
בעיקר
עוד.
בעיקר באמת מאוד מאוד חסרים. כמה, יש המון נהגים מתנדבים, אבל אין גבול.
אין גבול.
ילדים כן. להלין, לשרת צדק, לנסיעות מחוץ לעיר, כשמישהו בן כה נוסע ולוקח חולים, זה אי אפשר לתאר כשמדובר על מישהו שמאושפז זמן ארוך בבית חולים, אז שבוע, שבועיים, המשפחה קרובה, השכנים נרתמים, אבל כשזה נהיה ארוך, וזה מתיש, ואז כל, אי אפשר לתאר איזה הצלה זו, זה דוגמאות, את יודעת מה, אני אתן לך דוגמה מהשלג האחרון, אמא לילדה חולה אונקולוגית, זה לא היה ממש שלג, אבל בכל זאת אנשים נתקעו.
בהחלט.
אמא לילדה חולה אונקולוגית ביום רביעי, הוא הייתה בעין כרם, ילדה בת 3.5 שעברה המון, בבית היה לה עוד ילדים ותינוקת בת שנה. והיא הייתה צריכה לחזור לילדים שבבית, והיה צריך מישהו שיחליף אותה. התקשרה אליי, הוצאנו קריאה, היינו צריכים ככה, מתנדב שייסע לאונסדורף, לקחת למאטרסדורף, לקחת מתנדבת שתבוא להיות בבית חולים במקום האמא, ואז לקחת את האמא לילדים. והיינו צריכים אז רכבי 4x4, כי זה היה בשלב שלא נתנו לנסוע. והישגנו, ויש, זה כל דבר, אי אפשר לתאר, אנחנו יושבים ביום יום בשגרה שלנו, ולא מבינים, מי שישב בבית חולים פעם רק במיון, זה עולם אחר, ואנחנו יכולים, בלי הרבה מאמץ, שעה בשבוע, שעתיים, אנחנו יכולים לפתוח את הבית שלנו, לילדים מיוחדים, יש לנו מועדונית כל יום שישי, מתנדבים, מסיעים ילדים, הם מתקשרים אליהם, מתנדבים, גם אני עצמי, בני משפחתי שהסיעו, לא מבינים איך המשפחות חיות, איך אמא, עכשיו הבחורות המתנדבות לוקחות את הילדים למועדונית ברמת שלמה מ-12 עד 2.5, והאמא יכולה להכין משהו, להעמיד שבת, להתייחס לילדים אחרים, חלק מהילדים האלה כשמסיעים אותם באוטו בקושי אפשר לנסוע, הם משתוללים, אין להם דקה, מקרים מאוד מאוד קשים, ופתאום כשאתה קצת נכנס למקום של השני, א', אתה מודה על השגרה והשוטף, אבל גם בהושטת יד, כל כך לא בקושי, אפשר כל כך להקל על אחרים.
אז הנה, זאת ההזדמנות שלנו. אז
תצטרפו אלינו.
כן, כן, להצטרף, להצמיח כן. עוד משפחות.
אני אתן את הטלפון בירושלים. בהחלט. 02-500-2111.
מי שיכול, אפילו כמו שאמרת, שעה בשבוע.
כן.
לעשות איזה נסיעה.
גם
לעשות...
דברים מהבית יש.
כן,
לפעמים.
כן. וואו, הלוואי, ונצליח להצמיח פה עוד קצת חסד.
כן, ואני, יש לנו ברכה נורא בנאלית, אבל אני מאחלת אותה לעצמי ולכולם.
שתמיד תהיה מן הנותנים, בעזרת השם, אמן, אמן, בעזרת השם, וואו. תודה רבה, ריבי קוסובר, סגנית מנהל עזר מציון ירושלים, תודה רבה על הדברים המרגשים הללו. תודה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
קולחי תמיד איתי, שלום ובוקר טוב לדוקטור מרים הדען, פסיכול.
בוקר טוב.
בוקר אור.
אני שמחה לחזור אליכם.
אנחנו תמיד תמיד שמחים לשמוע אותך, לא נתת לי אפילו לסיים את הקרדיט, אני יודעת שאת פסיכולוגית, ואת מנחת הורים, ויועצת, וכתבת המון ספרים, ופיתחת הרבה שיטות, ורציתי לדבר איתך היום על נושא, באמת נושא מאוד מאוד כאוב, שבאמת לא מספיק 10 דקות לדבר עליו, זה אפשר יום שלם, צריך להקדיש לזה תוכניות שלמות, אבל אנחנו ננסה טיפה לגעת, את היום אנחנו מדברים על טו בשבט, ואנחנו כל כך מתפללים שכל נטיעות שיתעו, ייצאו כמותכם, אנחנו כל כך רוצים שהילדים שלנו ילכו בדרך שלנו. אבל זה בלתי נמנע, ויש נשירה, והתופעה הזאת היום באמת הולכת וגוברת, וכבר מדברים עליה בגלוי, אם פעם היה נטייה קצת לטטה מתחת לשטיח, אז באמת כתבות בעיתונים, גם בעיתונים חרדים, כתבות שלמות על הנושא הזה של נוער נושר.
נכון.
אז קודם כל, הייתי רוצה לשמוע ממך, אולי כטיפ באמת להורים, איך אנחנו יכולים לזהות את אותם שניות שזה מתחיל? מה אמור לזרוק לנו פתאום איזה נורה אדומה ולהגיד, אופס, יש פה בעיה, שימו לב, כדי שלא יהיה מצב שפתאום יהיה מאוחר מדי, ואז נגיד, וואו, איפה היינו? איך לא שמנו לב שזה קורה?
תראה, כל ילד רוצה להצליח.
כן.
ברגע שילד לא מצליח במשהו, באמת קשה, זה טראומה בשבילו. אמא סיפרה לי הבוקר שהילד בן 6 כבר, והוא לא רוצה לקרוא. הוא רק רואה ספר, והוא נכנס לטראומה. מאיפה זה בא? מישהו צעק עליו, מישהו הסתכל עליו לא יפה. היה משהו, הילד בטראומה אמיתי.
מישהו העביר עליו ביקורת ואמר לו.
בדיוק, ביקורת. אוקיי? וזה מספיק שהילד רק רואה ספר וכבר בטראומה, וזה כאילו המוח לא פועל. Shut down. אוקיי?
משהו שם נסגר.
אז אם בן אדם מבקש מתכון לעוגה, ואני אומרת להכניס קצת חול, את תגידי מיד, רגע אחד, מה זה חול? אוקיי? אבל זה ביקורת. הביקורת וההשפלות, זה עושה לילדים, אפילו ילדים מאוד מאוד קטנים, 3, 4, 5, שילד לא מצליח, זה הטראומה הכי גדולה שילד יכול לחוות. בושה, הבן אדם לא יכול לסבול בושה. הוא צריך להגיש שהוא מצליח. אם הוא לא מצליח, ויש תמיד ילדים יותר חכמים ויותר מבריקים, אז הוא ישר מרגיש, אני לא שווה, אני כישלון, ולאט לאט הוא נכפה. Okay? פנימי, הוא לא יכול. הוא בטראומה. אם בן אדם בטראומה, הוא לא יכול לפעול. אז יש מתכון ברור למה שעוזר לילדים להרגיש טוב עם עצמם, וזה כל הזמן להסתכל על ההצלחות ולרשום אותן. ושנים, שנים אני מלמדת הורים משך השבוע לשים נייר, חתיכת נייר על, על, על המקרר עם מגנט, ומשך השבוע לרשום את השם של הילד, גם של הבעל, גם של עצמה. מה הילד עשה שעזר? לא שהוא מבריק, לא שהוא גאון, אבל הוא עזר לעשות, עם האמא, לא יודעת, הוא הרים משהו מהרצפה, או עשה איזה חסד, או לא הרביץ בחזרה, או לא הגיב לאלבון, כל מיני דברים, ולרשום אותם ולהביא את זה לשולחן שבת, ולהקריא בכל רם, הילד הזה בירך כל כך יפה, הילד הזה, הוא עזר לי לסדר את הבית, רק טוב. כל ביקורת, כל מבט של כעס מכניס את הילד לדיכאון ולכעס בעצמו, הוא צובר את זה וזה בפנים. כל מכה שהוא מקבל, כל מילה של ביקורת, כל ההשפלות, כל העיניים האלה של הכעס, כאילו הילד מגיב, כאילו הוא לא מגיב, אבל הוא צובר את זה בפנים. מגיל 3, יש לי הרבה אנשים שבגיל 3, 4, 5 היה איזה מורה, לא יודעת, שהרביץ, להסתכל ואיניש, וצוברים את זה, זה בפנים, זה בבטן, זה בלב, ופתאום בגיל 3, 4, 15, זה פורץ החוצה. כל ההשפלות שהוא קיבל, הוא צבר וזה גדל, הוא גידל את זה, וזה גדל וגדל, כמו להשקות צמח. וזה, וזה פורט, אז המקור לבעיות בגיל העשרה זה בגיל 3, 4, 5, מכל המכות וההשפלות.
אז מה שאת אומרת זה בכלל לא להעביר ביקורת על הילדים, הרי ילדים כדרכם, את יודעת, הם שובבים, ולפעמים כן צריך, אנחנו חוסך שבטו שונא בנו, לפעמים כן צריך להעיר, לשים את הילד במקום, לא, לא, לא להעביר.
אם כן. רואים מה קורה לאסירים ששמים אותם בבית סוהר, כולם יוצאים יותר פושעים. אז יש לי כאילו עונשים. יש לי את הקלפים, יש לי 39 קלפים, עשיתי את זה עם הנכדים שלי בשבת, שאחד רצה להרביץ בשני, וזה ילדים, אוקיי? אז אמרתי, מה יעזור לי? יש לי 39 אפשרויות שאתה יכול לחשוב במקום להרביץ. והוא בחר את הקלפים, אני לא מחזיר, אני מתגבר, יש לי סבלנות, אני דן לך זכות. אוקיי? יש כל מיני דברים שאפשר לעשות עם ילדים, במקום עונשים, שיעזור לילד לפתח את מה שנקרא את המוח העליון, המוח הבוגר, ולא להיות במוח התחתון. אני אתן לך דוגמה אחת. כן. הרבה הורים אומרים, הילד לא מקשיב. הוא לא מקשיב. הוא לא יודע מה שאני... אוקיי? הורים לא יודעים שהמוח עד גיל 6 של ילד הוא במצב של תרדמה רוב הזמן. רוב הזמן הוא לא פה. הוא קצת רדום.
אוקיי.
אז לצעוק עליו, אתה לא מקשיב לי, אתה יודע, אוקיי? זה רק, זה לא עושה טוב לילד, צריכים בעדינות להעלות את הילד מהמוח התינוקי, שזה בעורף, להעלות את זה למוח העליון, ואני מצביעה לילדים כל הזמן, איפה אתה? אתה למטה או למעלה? משה רבנו שולט או פרעו שולט? ואני מצביעה על המצח, איפה שזה המוח עליון, ועל המוח התחתון בעורף. אז הם כל היום מדברים, אני במוח עליון, אני במוח תחתון, אני בבייבי, אני בבוגר.
אני רוצה להיות משה רבנו, לא רוצה להיות פרעו.
בדיוק, אז צריכים לעלות את זה, אם אני מכה, אני משפילה, אז אני רק מגבירה את הכוח שלו, של הפרעו. אני רק מכניסה לילד סינה וטינה וקינה ועצבנות. זה לא עוזר לו לעלות. יש לי כל מיני, יש לי סרגילים ויש לי קלפים ויש לי כל מיני דברים שמעלים את הילד ועוזרים לו להתעורר. אם אני כועסת, אז הילד עוד יותר רוצה להסתגר בתוך עצמו ולהתנגד. אז אני נגד כל העונשים וכל הזה. יש לי, העונש הכי גדול שלי זה היה, אתה עכשיו צריך לקפוץ על הטרמפולינה 3 דקות. או עכשיו אתה צריך לבחור כמה קלפים, אוקיי? וגם שילמתי לילדים על הקליפ, מה שנקרא קלפי, קלפי בגרות, קלפי התגברויות. להרגיש, אתה גיבור, בטח אתה רוצה להרביץ ולצעוק ולחנוק ולרוב וכל זה. זה המוח התחתון של כל בן אדם.
ומה קורה כשמדובר בילדים יותר גדולים? מה קורה כשמדובר בילד בין 17, בין 18, שפתאום את יודעת ילד שכן למד והיה
בין... אין פתאום. אין
לא,
פתאום,
אוקיי,
משהו
אבל,
קרה.
ואז מה אני עושה? כן. מה, כנראה היה איזה מורה, אולי היה בבית נכון. ההורים, אולי, אבל הילד היום בן 17, ואנחנו לא יכולים, זה חלק מהבעיה, שאי אפשר להחזיר את הגלגל אחורנית.
בדיוק.
ואז פתאום בגיל 17, פתאום אין לו חשק לקום בבוקר לתפילה בזמן, נכון. פתאום אין לו חשק ללכת לישיבה.
לא
לכעוס,
לא לכעוס, להבין את הילד. יש דווקא הילדים לפעמים שהיו הכי מבריקים.
כן, פתאום אצלהם רואים.
לחצו על עצמם ולא ישנו ולא אכלו ורוצו שטייגי, 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 להיות הכי הכי מבריקים. אלה הילדים שנופלים.
זה ילדים פרפקציוניסטים שאם הם לא יכולים להיות הכי טובים, אז עדיף לא להיות.
אז בדיוק, אי אפשר לחיות עם כל הלחץ הזה. המוח גם כן צריך זמן להירגע, לשחק. כל העניין של משחק, רוגע, לא קיים אצלנו כמעט.
כן.
לישון. יש יותר מדי לחץ, וזה מתפרץ במחלה פיזי, אוקיי? אפילו סוכרת ומחלות לב, וכל המחלות, ואגזמה, ובשורה, זה לחץ, 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 אבל אני לא יכול לסבול. או שזה יהיה פיזי, או זה יהיה נפשי. עכשיו, בגיל הזה, חזל אומרים, אחרי גיל בר בת מצווה, התפקיד שלנו זה לאהוב, ולאהוב להרעיף על הילדים המון אהבה, ולקבל את המציאות. לאהוב את השם, זה לאהוב את המציאות העכשווי עכשיו. כשאני אומרת, ואהבת את השם אלוקיך, אני מתבוננת במילים, לאהוב את השם, זה לאהוב את מה שהוא נותן לי הרגע. אני מנגדת למה שהילד עושה עכשיו, למה שהוא, והוא לא מביא לי את כל התהילה, וכל כל הורה רוצה להיות ההורה של הילד המצטיין, או הילדה המצטיינת.
כן, כולנו רוצים לגדל את גדול הדור הבא.
זה בשבילי.
כן,
זה בשביל האגו שלי. עכשיו, המהר"ל כתב, לאהוב מישהו שהוא קופי שלי, זה לא לאהוב, זה לא אוהב את עצמי. לאהוב, האתגר פה זה לאהוב את מה שלא דומה לי. כל הורה רוצה, כאילו ילד, אני אשים אותו במכונת שכפול, וייצא משהו בדיוק כמוני. אבל ילד הוא לא מכונת שכפול, יש לו גם את הרצונות שלו, את ההתעניינות שלו, את המוח שלו, שזה לא כמו, אין שתי מוחות אותו הדבר. ואני צריכה לכבד אותו ולאהוב אותו איפה שהוא נמצא, ולעזור לו לעשות את מה שהוא אוהב, מה שנותן לו להרגיש כמו הצלחה. כי אוי ובוא ילד שמרגיש כשהוא כישלון, זה סוף החיים שלו. לא יכול לחיות ככה. אז הוא מוציא את הכעסים או לעצמו,
או על הסביבה.
או על האחרים. ואין אתגר יותר גדול מלאהוב את הבן אדם כמו שהוא. ולכבד אותו. ולפעמים קצת רוגע, אולי קצת אפילו כמה שבועות של רוגע, ולעשות משהו אחר, משהו שהוא נהנה מזה. ובדרך כלל הם חוזרים, אם הם מקבלים אהבה מההורים, וגם כן שרואים הורים שמכבדים אחד את השני כמו שהם, ולא כל הזמן מתלוננים, או בעלי כנראה, אני אשתי כנראה, הם צריכים לראות שיש כבוד. למה שהבן אדם איך שהוא. כי לאהוב את הבן אדם זה לאהוב את השם. וקשה, אין משהו יותר קשה. אבל אם זה מה שהשם נתן לי הרגע, זה מה שאני צריכה לאהוב. וילדים, הם קוראים את הלב שלנו, הם קוראים את העיניים שלנו, הם יודעים מיד אם יש אכזבה ותסכול וכעס, הם יודעים מיד.
דוקטור מרים הדען, אני יכולתי להקשיב לך עד הערב. כן, כן, אני גם כל כך מסכימה עם הדברים, ומזדהה עם הדברים.
אז לשים את הפתק על המקרר, ולשבח את כולם על מה שהם כן עשו. לא לשים לב על מה שלא עשו.
רק על מה שכן עשו.
להשקוט את הטוב.
כן, וואו. וואו, דוקטור מרים הדען, אנחנו צריכים לשמוע אותך לעתים קרובות יותר. תודה רבה. תודה רבה על הדברים המדהימים והחשובים.
כל טוב, תהיה צמיחה של מה שיש.
כן, בעזרת השם, בעזרת השם, לא יודעת על מה שיש. תודה רבה לדוקטור מרים הדען, וואו. סיימנו שעתיים נוספות של עניין המשפחתי. תודה רבה ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליינפסטה, כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נשוב ונשמע בעזרת השם ביום ראשון, קצת אחרי 10. ועד אז, שימו פתקים על המקרר, ולא רק על המקרר, תכניסו פתק בתוך התיק של הילד עם איזה ממתק, ותכתבו לו כמה שאתם אוהבים אותו. זה נראה משהו קטן וזניח, זה כל כך חשוב, זה כל כך ממלא את הלב. וואו, שנזכה באמת שכל הפירות, שכל נטיות שיתאו, יהיו כמותכם בעזרת השם. להתראות.